כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos osha shuoi all was of bad the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני י"א במנחם אב, תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף ע"ו. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר, את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה ללמוד את דפינו היומי של אתמול, דף ע"ה ממסכת בבא קמא, לפני 7 שעות, במוצאי צום תעניתנו, מוצאי 10 באב תשע"ו, והנה הולכים אנו מחיל אל חיל, ונכנסים שמחים וטובי לבב אל בית המדרש, כדי ללמוד את דפינו היומי על דף ע"ו ממסכת בבא קמא. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו לעיל בדף עין ב', אל תשת רשע עד. מבואר בסוגייתנו שאדם רשע פסול מן התורה לעדות, שנאמר בספר שמות פרק כ' ג' פסוק א', אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. לעניין זה, אדם רשע נחשב מי שבמזיד דבר על איסור מן התורה שחייבים עליו מלכות, וכל שכן הם חייבים עליו מיתת בית דין. ואם עבר עבירה מן התורה שאין חייבים עליה מלכות, או שעבר עבירה מדי רבנן, פסול מדי רבנן. כך פוסק השולחן ערוך בחושן משפט סימן למדלת. כי אחת מן העבירות הללו מציין השולחן ערוך, ואפילו עבר על חרם שהחרימו הקהל. וכותב הרמב"ן וראשונים נוספים שהאיסור לעבור על חרם מקורו מן התורה. ועובר על החרם הרי הוא כעובר על השבועה. אמנם יש הסוברים שהאיסור לעבור על חרם הוא מדברי קבלה ולא מן התורה. חרם שהטילו בית הדין של קהילת בריסק, הוליד פסק הלכה מעניין של הרמה, שלפיו למרות שאדם העובר על חרם הרי הוא רשע, באותו מקרה מיוחד אין להחשיבו כרשע ואינו נפסל לעדות, כי אם לעדות אחת בלבד. היה זה לפני שנים רבות כאשר התגלה סכסוך בין שני יהודים תושבי קהילת בריסק, והאחד מהם הוציא לעז על חברו. בית הדין שעורב בעניין, הוציא צו המחייב את כל היודע דבר מה בנושא הזה להעיד על כך בפניו בתוך שבוע ימים, וכל היודע עדות בנושא ולא יבוא להעיד בתוך זמן זה, עובר על חרם חמור. והנה, בתום 7 הימים הופיעו יהודים אחדים בני העיר כשבפיהם עדויות בנושא. לכאורה, אנשים אלו נפסלו לעדות מיד, שהרי, בכך שידעו להעיד אך הופיעו בפני בית הדין לאחר 7 הימים הקצובים, הם עברו על החרם שהטיל בית הדין בבריסק, וממילא הם נחשבים לרשעים שפסולים לכל עדות. אבל הרמה פסק, כי מקרה מיוחד זה, אין בו כדי לקבוע כי אנשים אלו פסולים לעדות, למעט לגבי העדות בנושא שעליו באו להעיד. שכן, כידוע אומרת הגמרא במסכת כתובות דף ה', אין אדם משים עצמו רשע. כלומר, אדם אינו נאמן להעיד על עצמו שפשע או שעשה מעשה שבגינו הוא נקרא רשע. לפיכך, אין אנו מקבלים את דבריהם שיש בפיהם עדות על הנושא הנידון, שהרי אם נאמין להם, הם למעשה מעידים על עצמם שהם רשעים שלא צייתו לבית הדין, וחל עליהם החרם. על כן, לכל עדויות אחרות הם נאמנים למעט לגבי עדות זו שאי אפשר לקבלה, כיוון שאין מאמינים להם שהם יודעים דבר מה בנושא זה. זאת יש לדעת, כי כאשר אדם עובר עבירה במזיד, אם הוא עם הארץ הסבור שבמעשה הוא מקיים מצווה, אין הוא נחשב לרשע. כך פוסק השולחן ערוך בחושן משפט סימן למדל את סעיף ד' לגבי אנשי חברה קדישה שלמרות שהזהירום שלא יקברו מיתים ביום טוב, ואף נידו אותם כאשר עשו כן, מכל מקום אם הם חוזרים על מעשיהם, אין הם נפסלים לעדות. זאת משום שבבורותם בטוחים הם כמצווה גדולה הם עושים. והנידוי של בית הדין לא נועד אלא לחפר עליהם אשר נאלצו לחלל את החג לשם המצווה הגדולה. מעניין לציין את דברי המבית על יהודית צפתי עם הארץ שהתארח ביום טוב בדמשק שבסוריה. וביום טוב שני של גלויות עמד עלה שמח וטוב לב, ופרט על מיתרי כינורו מתוך רצון לשמח את העוברים והשבים. היו שביקשו לנדותו על שזלזל ביום טוב שני של גלויות, אך המבית הבהיר להם כי מאחר שמעשיו נעשו בשוגג, אין להחמיר עמו. זהו ההערה שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי על אשר למדנו בדף עין ב' של מסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני י' במנחם אב תפשין עין וב. עיקר וטורף העניין הוא לימוד דפינו היומי על הודף עין וב ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף עין ה' עמוד ב', 19 שורות מתחילת העמוד, מן המילים לימה כתנאי. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל ונסיס בזאת התורה ונצליח. מבררת הגמרא, האם כבר נחלקו תנאים בדין הזה של רבי יוחנן ורב אמנונה, שהמודה בכנס ועל ידי הודעתו פטר עצמו מכלום, דהיינו שהוא לא צריך בפועל לשלם כלום, שאם יבואו עדים לאחר מכן ויעידו נגדו, הוא יהיה חייב לשלם. לאימא כתנאי, אולי נאמר שנחלקו תנאים בדין הזה, שכן שנינו בברייתא, אם היו שניים מעידים על אדם שגנב שור עושה, והיו שניים אחרים מעידים אותו עליו שטבח ומחר אותם, ולאחר מכן הוזמו עידי גניבה, באו עידים ואמרו שעידי הגניבה היו עמהם במקום אחר באותה שעה שמעידים שנעשתה הגניבה, בטלה עידותם של עידי הגניבה, והעידות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. מאחר והתבטלה עידות הגניבה, התבטלה גם עידותם של עידי התביחה ומחירה, שהרי אם לא גנב, גם לא טבח ולא מחר. ועידי הגניבה שזממו לחייב את הגנב כפל, משלמים לו כפל, והוא פטור. כלומר, מאחר והוזמו עידי הגניבה, נמצא שעידי התביחה והמחירה מוחשים. ואם כי אומנם לא הוזמו, שהרי אין הזמה אלא באופן שהעידים סותרים את גופה של העידות ואומרים שהיו עמם במקום אחר באותה שעה, ולכן אינם משלמים 4 ו-5 לגנב, אבל עידותם בתילה כדין עידות מוחשת. משיכה הברייתא ואומרת, ואם הוזמו עידי התביחה, שבאו עדים ואמרו שעידי התביחה היו עמהם במקום אחר באותה שעה שהם מעידים על התביחה, ואילו עידי הגניבה לא הוזמו, אז הוא, הגנב, משלם לבעלים תשלומי כפל על פי עידי הגניבה, והן, עידי התביחה, משלמים תשלומי 3 לגנב, כפי שזממו לחייבו בעידותם על התביחה. משום סומכוס אמרו, בשמו של התנא סומכוס אמרו, הן, עידי הגניבה, משלמים לגנב תשלומי כפל, והוא הגנב משלם לבעלים על התביחה תשלומי 3 לפר ותשלומי 2 לעיל. ומיד מברר את הגמרא את שיטתו של סומכוס. תחילה מברר את הגמרא את דברי סומכוס, ומתוך כך היא תולה את מחלוקתו עם חכמים בדין מודה בכנס שפטר עצמו מכלום. מברר את הגמרא, היה קאי סומכוס, על איזה דין בברייתא חלק סומכוס עם תנא קמא? אילי מהרישא, אם נאמר שהוא חולק על הדין האמור בתחילת המשנה, שהוזמו עידי הגניבה, בזה בא סומכוס לומר, שעידי הגניבה משלמים כפל הגנב כדין עידים זוממים, והגנב משלם לבעלים על התביחה 3 ו-2, לפי שעידי התביחה לא הוזמו. נשאלת השאלה, ליטלי לסומכוס, עידות שבטלה מקצתה בטלה כולה? האם סומכוס אינו סובר את הכלל, שעידות שבטלה מקצתה בטלה כולה? ואם כן, עידות התביחה ומחירה הרי בטלה מקצתה, שכן עידי הגניבה הוזמו, ואם אין גניבה, אין תביחה ומחירה. אז לא ייתכן להעמיד שאלו הם דברי סומכוס. ואלה אומרת הגמרא, הסיפה, נאמר שדברי סומכוס נאמרו על הדין האמור בסוף המשנה, שהוזמו עידי התביחה, ועל הדין הזה בא סומכוס ואומר שהעידים משלמים כפל, והגנב משלם 3 ו-2. אבל הגמרא דוחה גם את האפשרות הזו, שהרי שפיר כאמרי רבנן, יפה הוא הדין שאמרו חכמים, שהוא הגנב משלם לבעלים תשלומי כפל מאחר ועידי הגניבה לא הוזמו, ובעצם העידו עליו שהוא גנב, וגנב חייב בכפל, והם, עידי הטביחה, משלמים תשלומי שלושה לגנב, כפי שזממו לחייבו. אז למה סומכוס חולק על תנא קמא? למה סומכוס חולק על חכמים? אלא על כורחנו לומר, מילתא אחריתא איכא בעיניו. דבר נוסף אמרו חכמים שלא נאמר בדבריהם בפירוש, ובעניין זה חלק עליהם סומכוס. וכדי שיתפרשו דברי סומכוס יפה, חייב אתה לומר, שבדבר הבא הם נחלקו. כגון דעת ובית רי באו שני עדים ואמרי לי, אמרו לו לגנב, גנב תשור עושה. אמר לו, הוא אומר הגנב לעדים, אין, כן, נכון הדבר, גנבתי. וטבחתי ומחרתי את דבר הגניבה. מי הוא? אבל לא בפניכם גנבתי. ואייתי סעדי, ואז אמינו. והביא אכן הגנב עדים שהזימו את עדי הגניבה ועידו, דלא באפי הוא גנב, שהוא לא גנב בפניהם. מאחר והם היו במקום אחר באותה שעה. הייתי בעל הבית צעדי וחזר בעל הבית, בעל השור הנגנב והביא עדים אחרים, ואז העידו בעדי גנב וטבח ומחר. והעידו בו בגנב שהוא גנב וטבח ומחר את השור. ובהודעת טביחה כמפלגי, ונחלקו חכמים וסומכוס, האם הודעת הגנב על הטביחה והמחירה פותרת אותו מתשלומי ארבעה וחמישה? כן או לא? כלומר, מה שהוא הודה על הגניבה על דברי כולם, לא פותר אותו מתשלומי כפל. ואף על פי שהודה עליה לפני שבאו העדים האחרונים וחייבו, הודעתו אינה נחשבת. לפי שלא הודה כן, אלא משום שראה את הראשונים העדים עליו. אבל ההודעה על התביחה או מחירה שהודה מעצמו ולא מחמת העדים הראשונים, שהרי הם לא העידו על התביחה או המחירה כלל, אלא רק על הגניבה, בזה נחלקו סומכוס ורבנן. ומה צדדי המחלוקת? דרבנן סברי, אף על גב דו הודעה דגניבה מחמת עדים ודקמודה, הודעה דתביחה, הודעה היא. אף על פי שההודעה לגניבה הייתה מחמת העדים ואינה פותרת אותו מתשלומי כפל, מכל מקום ההודעה לתביחה נחשבת הודעה, מאחר ולא הודעה מחמת העדים, ואף על פי שבהודעה הזו הוא לא מחייב את עצמו בכלום. בכל זאת זה נחשב כהודעה בכנס ופטור מתשלומי ארבעה וחמישה. לפיכך העדים הראשונים משלמים את הכפל כדין עדים זוממים, והגנב נותן אותו לבעלים משום עדותם של האחרונים, ופטור מתשלומי ארבעה וחמישה לתביחה או מחירה. אילו סומכוס סבר, כיוון דהודעה דגניבה מחמת עדים ודקמודה, מאחר וההודעה לגניבה הייתה מחמת העדים ואינה פותרת, נמצא שכשהודעה לתביחה אין הגנב מחייב את עצמו בכלום. ולכן ההודעה דתביחה לאו הודעה. גם ההודעה לתביחה אינה נחשבת לפוטרו מתשלומי ארבעה וחמישה, כי המודה בכנס ופטר עצמו מכלום, אם באו עדים אחר כך, יהיה חייב. ולפיכך, אנח עדים כמה ידעזמינו, אותם העדים הראשונים שהעידו על הגניבה שהוזמו, משלמים תשלומי כפל הגנב לפי שזממו לחייב את הגנב בכפל, והוא, הגנב, משלם לבעלים כפל, ועל הטביחה והמחירה משלם תשלומי שלושה לפר ושניים לעיל, כדי להשלים לתשלומי ארבעה וחמישה. נמצא שחכמים וסומכוס נחלקו במחלוקת רבונה עם רב יוחנן ורב אמנונה, שלדעת חכמים המודה בכנס פטור אף על פי שפטר עצמו מכלום, כשיטת רבונה, ולדעת סומכוס, אם פטר עצמו מכלום, אין זו הודעה, וכשיבואו עדים יחייבו, כשיטת רב יוחנן ורב אמנונה. דוחה הגמרא ומבארת את מחלוקת חכמים וסומכוס באופן אחר. אמר רב אחא בריידר אביקא, לא, בעניין זה, לא נחלקו חכמים וסומכוס, ואפשר לומר דכולי עלמא הכל מודים שהודעה דתביחה, לאו הודעה היא, גנב שהודעה על תביחה ומחירה ולא הודעה על הגניבה, אלא העדים הם שחייבו, לא נחשבת ההודעה הזו כדי לפוטרו כשיבואו העדים, כיוון שאינו מחייב את עצמו בכלום, וחייב בתשלומי ארבעה וחמישה כפי שאמרו רבי יוחנן ורב אמנונה, אלא בעדות שאי אתה יכול להזימה כמפלגי. חכמים וסומכוס נחלקו באופן שאי אפשר לקיים בעדים האחרונים דין הזמה. כל עדות שמתקבלת בבית דין צריך שתהיה אפשרות להזים את העדים, שכן נאמר בספר דברים פרק י' פסוק חי, ודרשו השופטים היטב, והנה עד שקר עד. ואחר כך נאמר, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. עדות שאתה יכול להזימה הרי היא עדות, ואם אין אתה יכול להזימה, אינה עדות. והחידושי הרים חוקר בטעם הדין הזה, האם הוא משום שחוששים שמה העדים משקרים, מאחר ואינם יראים שיזימו אותם, או שלא חוששים שמה הם משקרים, אלא גזירת הכתוב היא שצריך שתהיה העדות ראויה להזמה. אם כן, מחלוקת סומכוס וחכמים, בעדות שהיא אתה יכול להזימה. אומרת הגמרא כגון, דעתו סעדי באו עדים לבית דין ואמרי לאמרו לגנב, גנבת. ואמר להו הגנב, אכן גנבתי וטבחתי ומחרתי, מי הוא אבל לא בפניכם גנבתי, אלא בפני פלוני ופלוני אחרים גנבתי. והייתי סעדי והביא הגנב עדים, והזמינו דלא באפי הוא גנב, והזימו את עדי הגניבה והעידו שלא בפניהם הוא גנב. מאחר, והעדים הללו היו במקום אחר באותה שעה. ועתה ובאו אותם פלוני ופלוני שאמר הגנב שבפניהם גנב, והסעידו בי, העידו נגד הגנב, דגנב וטבח ומחר. ובאק המפלגי, בסברה הזו נחלקו חכמים וסומכוס. דרבנן שפטרו מתשלומי 4 ו-5 סברי, הם סוברים, שמאחר והודעה הגנב תחילה בעידותם של האחרונים, אביה לעידות שהיא אתה יכול להזימה, העידות האחרונים היא עידות שאי אפשר להזימה, שהרי הגנב מודה שגנב וטבח בפניהם, וכל העידות שהיא אתה יכול להזימה לא אביה העידות. לפיכך, אין הגנב חייב על הגניבה והטביחה, מחמת העדים הללו, אלא משלם לבעלים קרן על פי הודעתו, ופטור מתשלומי כפל ותשלומי 4 ו-5, כדין מודה בכנס. ואילו העדים הראשונים שהוזמו, משלמים לגנב כפל כפי שרצו לחייבו. וסומכוס חולק וסבר, שעדות שהיא אתה יכול להזימה, אבי העדות, נחשבת לעדות. לפיכך, העדים הראשונים שהוזמו משלמים תשלומי כפל לבעלים במקום הגנב, והגנב מוסיף ומשלים לתשלומי 4 ו-5 על פי עדותם של האחרונים. שואלת הגמרא, איך אפשר לומר שסומכוס סובר שעדות שאין אתה יכול להזימה כשירה, והקיימלן והרי הלכה היא בידינו דעדות שהיא אתה יכול להזימה, לא אבי העדות, היא אינה עדות. מתרצת הגמרא, אני מילי הדין הזה שעדות שהיא אתה יכול להזימה אינה עדות? אינו אמור אלא איך דלא ידי, במקרה שהעדים אינם יודעים באיזה יום ובאיזה שעה הייתה הגניבה דלקה לעדות כלל. שבכזה אופן אין קיום לעדות כלל, שרי יש לחשוש שמה הם שקרנים. ולפיכך הם נמנעים מלציין את היום והשעה, כדי שלא יוכלו להזים את עדותם ולומר, אימנו הייתם באותו יום ובאותה שעה במקום אחר. אבל אחה, באופן שנחלקו חכמים וסומכוס שהסיבה שאי אפשר להזים את העדות אינה מחשש שמה הם שקרנים. שרי אדרבה, הסיבה שאי אפשר להזימה היא משום, סייעו אהודקה מסייע לי. הגנב עצמו מסייע לדבריהם ומודה שגנב וטבח ומחר בפניהם. והודעת בלדין כמאה עדים נחשבת. לפיכך סובר סומכוס שהעדות כשרה היא ומשלם הגנב על פיהם עוד 2 או 3 כדי להשלים לתשלומי 4 ו-5. ואת הכפל משלמים העדים הראשונים עבורו. נמצא שהודעתו על שגנב וטבח ומחר אינה פותרת אותו מכלום, כי ההודעה על הגניבה אינה פותרת אותו מתשלומי כפל, כי הודע רק מפחד העדים הראשונים שאמרו לו גנבת, ולא מחמת שרצה לשלם. ואילו ההודעה על התביחה אינה פותרת אותו מתשלומי 4 ו-5, כיוון שלא חייבת עצמו כלום בהודעה הזו. והודעה שאינה מחייבת לא פותרת מהכנס. האור שמח מבאר שחכמים וסומכוס נחלקו בסברת הדין שעדות שאין אתה יכול להזימה אינה עדות. סומכוס סבר שהטעם הוא משום שחוששים שמה העדים משקרים, ולכן במקום שהבעל דין מסייע להם ואומר שגנב, עדותם כשרה אף על פי שאי אפשר להזימה, ואילו חכמים סוברים שסיבת הדין הזה של עדות שהיא אתה יכול להזימה אינה עדות, זו גזירת הכתוב. ולכן, גם כאשר הבעל דין מסייע להם, לעדותם, בטלה העדות. בקשה הגמרא על דברי סומכוס. אמר מר שנינו בברייתא לעיל בדברי סומכוס, הן משלמים תשלומי כפל. העדים הראשונים שהוזמו, משלמים בעבור הגנב, תשלומי כפל הבעלים, ומשמע שהם חייבים לשלם בעבורו הן את הקרן והן את הכפל. וקשה, מי דגמודי דגנב, קרן בה ישלומי, מאחר והוא מודה שהוא גנב, הוא חייב לשלם את הקרן. אמנם את הכפל מובן, מדוע חייבים העדים הזוממים לשלם בעבורו, לפי שהוא כנס, ובשעה שעידו לשקר, יכול הגנב היה להודות ולהיפטר, שהרי עדיין לא עמד בדין ונמצא שזממו לחייבו לשלם, מה שאינו חייב. אבל את הקרן שהוא חייב כבר משעה שגנב, אין הם מפסידים לו דבר בעדותם. מדוע הם חייבים לשלמו? מתרץ את הגמרא, אמר רבי אלעזר משמי דרב, תני, תשנה בדברי סומכוס, תשלום דחפל. תשלום הכפל, כלומר, את הכפל בלבד הם משלמים העדים הזוממים, אבל את הקרן, אכן, משלם הגנב. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, גנב והקדיש ואחר כך טבח ומחר, משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה. לאל בדף סמכת עמוד ב' נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בביאור המשנה הזו. לרבי יוחנן מדובר שהגנב הקדיש את השור ואחר כך טבחו או מחרו. ומדובר שהבעלים התייאשו מהגניבה ולכך ההקדש חל. שאם לא התייאשו, לא היה יכול להקדש לחול. כמו שנתבאר שם שאין אדם יכול להקדיש דבר שאינו שלו. ומכל מקום, אף שהתייאשו הבעלים, אם היה טובח לפני שהקדיש, היה חייב על הטביחה, משום שיאוש כדי לא קני, יאוש בלבד, לא קונה. דהיינו, לא מספיק שהבעלים התייאשו מהחפץ, אלא צריך מעשה נוסף, או שינוי השם, או שינוי מעשה. ואילו ריש לקיש סובר שיאוש כדי יאוש בלבד קני, ובהכרח המשנה מדברת לפני יאוש, ולכן חייב הגנב על הטביחה. ובאופן זה אי אפשר לומר שהגנב יקדיש, שהרי אינו יכול להקדיש חפץ שאינו שלו, אלא מדובר שהבעלים יקדישו לאחר הגניבה, ואחר כך טבח הגנב או מחר. סוגיית הגמרא שלפנינו היא כדעת רבי יוחנן, שהגנב הוא זה שיקדיש. ולכן מיד שואלת הגמרא, מדוע אין חייב הגנב על עצם ההקדש. כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל, אלא ההקדש לחייב. אם כן אומרת הגמרא, אמרי יקשו בני הישיבה. כאמור על הדין במשנה שאמרה, גנב יקדיש ואחר כך טבח ומחר, משלם תשלומי כפל ולא משלם תשלומי ארבעה וחמישה. בשלמה התביחה, מובן לגבי תביחה, לא מחייב שהוא לא מחויב לשלם, משום דחי כתבח, דהקדש כתבח, ולא דמרי כתבח. בשעה שתבח היה השור של הקדש, ונמצא שלא תבח שור של הבעלים, ולכך פטור מלשלם לבעלים על התביחה. שהרי מאחר וההקדש חל, בהכרח הוא שכבר נתייאשו הבעלים, ונמצא שקנה הקדש את השור בייאוש ושינוי רשות, כמבואר לעיל בדף סמכת עמוד ב', ובשעת התביחה אין השור של הבעלים, אלא של הקדש. ולהקדש לא משלמים ארבעה וחמישה, שהגונב מהקדש וטובח ומוכר, פטור מארבעה וחמישה. כמו שתבאר הגמרא לקמן. אלא מכל מקום יהיה קשה, ההקדש לחייב על זה שהקדיש את השור והוציאו מרשות הבעלים אל רשות ההקדש, יש לו להתחייב ארבעה וחמישה, כמוכר השור לאדם אחר. שהרי מה לי עם מחרו להדיות? מה לי מחרו לשמיים, כלומר להקדש בשניהם, זו מחירה. ויש לו להתחייב ארבעה וחמישה, והרי זה כנותן במתנה שחייב בארבעה וחמישה, כפי שתבאר הגמרא לקמן בדף עין תת עמוד א'. שואל ים התלמוד, מדוע פשוט לגמרא שהקדש הרי הוא כמחירה? הרי יכול להישאל על הקדשו, ונמצא שאינו כמחירה גמורה שנפקע כוחו לגמרי מהחפץ. הוא מתרץ שאכן קושיית הגמרא היא על האופנים שאינו יכול להישאל על ההקדש בהם, וחגון בתמורה, שגם בהם אמרה המשנה שפטור מארבעה וחמישה. אם כן, שאלו בני הישיבה, מדוע פטור מתשלומי ארבעה וחמישה כאשר הקדיש את השור? הרי נחשב הדבר למחירה, ועל מחירה מחויבים ארבעה וחמישה. מתרץ את הגמרא, המאני, משנה זו שאינה מחייבת על ההקדש ארבעה וחמישה, כמחירה לעדיות, מי שנה אותה? רבי שמעוני. זוהי שיטת רבי שמעון דאמר שהוא סובר, שקודשים שחייב באחריותן ברשות הדמרי קיימה, קודשים שחייבים עליהם הבעלים שיקדישום באחריות, כלומר שאם לאחר שיקדיש את הבהמה נאבדה או נגנבה חייבים להביא אחרת תחתיה, וכגון שאמרו הבעלים הרי עליי בהמה לקורבן, שבאופן זה לא יקדישו בהמה מסוימת לקורבן, אלא שקיבלו על עצמם להביא קורבן, וכל עוד שלא יביאו בהמה ויקריבוה לא יצאו ידי חובת נדרם, ולכך אם אחר שהקדישו בהמה לשם הנדר, נאבדה או נגנבה, חייב להביא בהמה אחרת כדי לצאת ידי נדרו. אז למרות שזה אינם ממון שלו אלא של הקדש, מכל מקום הם בגדר גורם לממון. כלומר, כשהקדש באחריות, יש חיוב ממון לבעלים שהקדישום. כאמור, שאם נגנבה הבהמה, היו חייבים להביא אחרת, וכשלא נגנבה ובהמה זו קריבה, נפטרו מלהביא בהמה אחרת. סובר רבי שמעון, שכל דבר שגורם לממון, הרי הוא כממונו. ולכך שור זה שגנבו הגנב והקדישו לשם נדרו, לא יצא מרשות הבעלים לרשות הקדש, ואינו כמחירה גמורה להתחייב עליה, ארבעה וחמישה. ומכל מקום על התביחה של האחרי הפטור, ואין לחייבו משום שעדיין של הבעלים הוא, שהרי הוא דבר הגורם לממון. למה אין לחייבו? שאינו דבר הגורם לממון, אלא לגנב שהקדישו. אבל לגבי הבעלים הראשונים כבר יצא השור מרשותם על ידי הקדש הגנב, ולגביהם אינו גורם לממון. והגמרא מקשה על התירוץ הזה. המידי סייפה, הרי ממה שהסייפה של המשנה רבי שמעון אבי, זו שיטת רבי שמעון שהרי שנינו בסייפה, רבי שמעון אומר קודשים שחייב באחריותם משלם תשלומי 4 ו-5, ושאינו חייב באחריותם פטור, מבואר שוודאי רישה לאו רבי שמעון. הרישה של המשנה היא איננה מדברי רבי שמעון, אלא מדברי רבנן הסוברים, שגם קודשים שחייב באחריותם אינם של הבעלים. ושוב יהיה קשה מדוע לדעת רבנן אין הגנב משלם 4 ו-5 על עצם ההקדש שהוא כמחירה, אלא מתרצת הגמרא באופן אחר, אלא אחה במאי עסקינן באיזה אופן מדברת המשנה שפותרת מלשלם על עצם ההקדש בקודשים קלים. באופן שהגנב הקדיש את השור לקודשים קלים, כגון לקורבן שלמים ולא לקודשי קודשים, כגון עולה או חטאת. ואליבא דרבי יוסי הגלילי, והמשנה כדעת רבי יוסי הגלילי, דאמר קודשים קלים ממון בעלימו. ואת הדברים הללו של רבי יוסי הגלילי למדנו לעיל בדף י"ב עמוד ב', ומופיעים גם במסכת פסחים דף צדי עמוד א', ובמסכת סנהדרין דף קי"ב עמוד ב', שהמקדיש בהמה לקודשים קלים, הבהמה עדיין ממון הבעלים לכל דבר, וגם לקדש בה אישה, עד שתשחט. ולכן ברשות הקיימה, אף הגנב שהקדיש את השור לקודשים קלים לא יצא מרשות הבעלים בכך, ואין הקדש זה כמחירה להתחייב עליו 4 ו-5. ומכל מקום על התביכה שאחר ההקדש פטור. ואף שקודשים קלים עדיין ברשות הבעלים הם, היינו ברשות הגנב שהקדישם, אבל מרשות הבעלים הראשונים כבר יצאו הקודשים כיוון שחל ההקדש. ומסביר החזון איש את הסברו זה של רשי, שכיוון שמדובר כאן לאחר יאוש, כשהקדישם הגנב חל ההקדש משום יאוש ושינוי רשות, או שינוי השם, כמבואר בגמרא לעיל בדף סמכת עמוד ב'. ועל ידי כך נעשה הגנב בעלים של הקורבן שקונהו בייאוש ושינוי רשות. ומטעם זה גם חלה הקדש, לפי שהקדיש בהמה שלו. ונמצא שזכיית הגנב בבהמה וההקדש באים כאחד וחלים שניהם יחדיו, זה מכוחו של זה. ולכן אינו חייב על התביכה לפי שטבח את שלו או את של ההקדש, אבל לא את של הבעלים הראשונים. שואלת הגמרא, אבל קודשי קודשים, אבל אם הקדיש הגנב את השור לקודשי קודשים כגון לעולה, מה יהיה דינו? אכן משלם תשלומי דלת וחמישה, משלם תשלומי 4 ו-5, שהרי קודשי הקודשים גם לרבי יוסי הגלילי אינם ממון הבעלים. ונמצא שבעצם ההקדש יוצאת הבהמה מרשות הבעלים לרשות הקדש, וחייב על ההקדש כמחירה. אם כן יהיה קשה, עד אתני רישה, עד ששנינו במשנה לאל בדף עין עמוד א', שאם גנב וטבח ואחר כך הקדיש, משלם תשלומי דלת והי על התביכה, לפי שכבר נתחייב על התביכה לפני שהקדיש, מדוע כתבה המשנה רק אופן זה שהייתה התביכה לפני ההקדש? לפלוג וליטנה בדידה, הייתה המשנה יכולה לחלק גם באופן זה של הסיפה, שהתביכה הייתה לאחר ההקדש, והייתה המשנה צריכה לחלק כך, במה דברים אמורים שאם הקדיש ואחר כך טבח אינו משלם 4 ו-5 בקודשים קלים? וכשיטת רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים ממון בעלים הם. אבל בקודשי קודשים משלם תשלומי 4 ו-5. וממה שלא חילקה המשנה כך, משמע, שלא הייתה יכולה למצוא אופן שיתחייב, אלא כשטבח לפני ההקדש. אבל על ההקדש עצמו, אינו חייב גם לא בקודשי קודשים. ושוב יהיה קשה מדוע אכן אינו חייב. לכן חוזרת הגמרא מכוח הקושייה הזו ומתרצת באופן אחר, אלא לעולם לא שנה קודשי קודשים ולא שנה קודשים קלים. אכן, אין חילוק בין קודשי קודשים לקודשים קלים, ובכל אופן אינו חייב 4 ו-5 על עצם ההקדש. ודקשי הלך מה שהקשית, מדוע אינו חייב על ההקדש כמחירה, שהרי מה לי עם מחרו להדיות ומה לי עם מחרו לשמיים? יש לחלק ביניהם ולומר שכן במחרו להדיות, מעיקרה מתחילה קודם שמחרו, היה השור נקרא תורה דראובן, שורו של ראובן, כלומר, הגנב שהקדישו. ואשתה לאחר שמחרו נקרא השור תורה דשמעון, שורו של שמעון הלוקח, ולכן חייב 4 ו-5, שכן נשתנה שמו. אבל מחרו לשמיים, כלומר כשהקדישו, לא נשתנה שם השור בכך, שכן מעיקר הקודם ההקדש היה נקרא תורה דראובן, שורו של ראובן, ואשתה, וגם כעת לאחר ההקדש, נקרא תורה דה ראובן, שורו של ראובן, אלא שהוא נקרא עולת ראובן. ומכל מקום אינו נקרא שור של הקדש, ולכך אינו כמחירה גמורה שיוצאת מרשותו לגמרי ואינו חייב על ההקדש, תשלומי 4 ו-5. נשאלת השאלה לכמן בדף עין תת עמוד א' נאמר בברייתא שגנב והקדיש משלם 4 ו-5, ולכאורה לפי דברי הגמרא כאן, כיוון ששם בעליו עליו, אין ההקדש חשוב כמחירה. מתרצים התוספות בדיבור המתחיל, ואשת תורה דשימון, שיש לחלק. שם בדף עין תת מדובר שהקדיש לבדק הבית ולא למזבח. ובהקדש בדק הבית, אין שייך לומר מעיקר התורה דראובן ואשת תורה דראובן. שהרי הבהמה נעשית ממון הקדש לגמרי, ואין שם בעלים עליה. לכן לכמן בגמרא, ההקדש נחשב כמחירה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה בדף עין דלת עמוד ב', רבי שמעון אומר, קודשים שחייב באחריותם משלם תשלומי 4 ו-5, ושאינו חייב באחריותם, פטור. מבינה הגמרא, שאין כוונת רבי שמעון לחייב בקודשים שחייב באחריותם על התביכה, שהרי מכל מקום השור יצר מרשות הבעלים, הראשונים, והוא אינו תובח את שור הבעלים להתחייב עליו. שהרי להבנת הגמרא כאן המשנה מדברת באופן שהגנב הקדיש את השור, כדעת רבי יוחנן, לאל בדף סמכת עמוד ב', והיינו לאחר יאוש הבעלים, שאז ההקדש חל משום יאוש ושינוי רשות, ואם כן, יצא השור מרשות הבעלים הראשונים, ואין לחייבו על התביכה משום שהגנב את שלו הוא תובח. אלא שסובר רבי שמעון שעל עצם ההקדש יש לחייבו 4 ו-5, כי ההקדש חשוב כמחירה. על הביור הזה אמרי יקשו, בני הישיבה, נאי אף אם נאמר דסבר רבי שמעון מלי מחרו להדיות מלי מחרו לשמיים, ולכך מחייב רבי שמעון על עצם ההקדש כמחירה, עדיין דבריו קשים, שהרי איפכה מבא אלי, היה לו לומר את הדין להפך, קודשים שחייב באחריותן פטור מתשלומי 4 ו-5, וזאת משום דאקתי לא נפק מרשותי, שבהקדש זה עדיין לא יצאה בהמה מרשותו, וכמו שיטתו של רבי שמעון שדבר שגורם לממון, אף הוא חשוב כממון הבעלים, וקודשים שחייב באחריותן גורם לממון הם, שכן אם היה נאבד או נגנב, היו חייבים הבעלים שהקדישום להביא בהמה אחרת, ועכשיו שמקריב את הבהמה הזו, יש לבעלים רווח בכך, שאינם צריכים לשלם מכיסם על בהמה אחרת, ולכך הבהמה חשובה כממון הבעלים, ולא יצאה מרשותם, ואינו כמחירה. אבל בקודשים שאינו חייב באחריותן, חייב משום דמפקילי מרשותי, שבהקדש זה יצאה בהמה לגמרי מרשות הבעלים, שכן אף אינו גורם לממון. אילו במשנה אמר רבי שמעון שהדין להפך, ובהכרח שאין זה טעמו. אומרת הגמרא אמרי, תרצו בני הישיבה. אכן רבי שמעון אינו מדבר על אופן הזה שמבואר ברישא, שהגנב הקדיש את השור, כי באופן זה סובר רבי שמעון שאין לחייבו על עצם ההקדש, וגם בקודשים שאינו חייב באחריותם, משום שעדיין שם הבעלים על ההקדש, כמו שנתבהר לאיל, גם על התביכה אינו חייב, משום שיצאה בהמה מרשות בעליה הראשונים. רבי שמעון, שחילק במשנה בין קודשים שחייב באחריותן לשאינו חייב באחריותן, המילתא אחריתקאי, מדבר על אופן אחר שנכתב במשנה לאיל. ואחי קטני, וכך הוא ביור דבריו, שנינו לאל בדף סמך ב' עמוד ב', אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי 4 ו-5, מי שגנב שור ובא אחר הוא גנבו ממנו, אין הגנב השני משלם תשלומי 4 ו-5, אם טבח או מחר. וכן, מתבאר מדין זה, כלומר, שמאותה הדרשה שלמדו לפתור את הגונב אחר הגנב, דהיינו מהפסוק וגונב מבית האיש ולא מבית הגנב, יש גם ללמוד שהגונב מהקדש פטור, שאף הגונב בהמת הקדש מבית הבעלים שהקדישוה ולאחר מכן טבח או מחר, גם הוא פטור מלשלם על התביכה והמחירה. ומה הטעמה? לפי שנאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ו' לעניין תשלומי כפל, וגונב מבית האיש אם ימצא הגנב ישלם 2, ויש לדרוש שרק כשגנב מבית האיש, דהיינו הבעלים, משלם תשלומי כפל, ולא כשגנב מבית הקדש, כיוון שאינו חייב בכפל, אינו חייב גם על תביכה או מחירה, שבמקום שאין כפל, אין חיוב של 4 ו-5. ועל אופן זה מדברת המשנה כאן בסיפה, והיא אומרת שרבי שמעון אומר שיש לחלק בדין זה של גונב בהמת הקדש מבית הבעלים, שקודשים שחייב באחריותן, חייב הגנב לשלם עליהם תשלומי כפל. וכן אם טבח ומחר, חייב לשלם תשלומי 4 ו-5. ומה היא טעמה? מה הסיבה לכך? משום דקרינה בי קוראים אנו בקודשים אלו וגונב מבית האיש, שכיוון שהם גורם לממון, חשובים הם כממון הבעלים, וכמו שנתבהר לעיל. וקודשים שאינו חייב באחריותן, פטור מתשלומי כפל ותשלומי 4 ו-5, זאת משום דלא קרינן בי, אין אנו קוראים בקודשים הללו וגונב מבית האיש, אלא מבית הקדש, שהרי אינם גם לא גורם לממון לבעלים. אם כן, כוונת הגמרא בתירוץ הזה, לא להוסיף או להגיע את כל האמור כאן בדברי המשנה, שהרי הגמרא אינה אומרת את המילים חסור ומחסרה ואחי קטני כמו בשאר המקומות שהיא רוצה להגיע. ועוד שאם כוונת הגמרא שיש להוסיף כן בדברי המשנה, לאיזה צורך הוסיפה את הרישה, אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי 4 ו-5, הרי לעיקר מחלוקת רבי שמעון, די היה להוסיף הגונב הקדש מבית הבעלים פטור, ובפרט שהרי כבר הוספה זו של הרישה נשנתה בפירוש במשנה בדף סמך ב' עמוד ב', ואין טעם להוסיפה במשנה שינית. ועוד שאם כוונת הגמרא שיש להוסיף כך במשנה, מדוע הפסיקה באמצע דברי רבי שמעון לבאר טעמו של תנא קמא? הייתה הגמרא צריכה לכתוב את כל ההוספה יחד, ולאחר מכן לבאר את טעמם. אלא בהכרח שכוונת הגמרא שהמשנה לעיל, ששנינו שם את הדין של הגונב אחר הגנב, יש ללמוד לדעת תנא קמא שאף הגונב הקדש מבית בעלים פטור, ששניהם נלמדים מהפסוק וגונב מבית האיש ולא מבית הגנב ולא מבית הקדש. ועל מה שמתבאר שם במשנה, חולק רבי שמעון כאן שיש לחלק בין הקודשים. ולמרות שתנא קמא לא דיבר בפירוש על הקדש, והיה מקום לומר שגם לתנא קמא קודשים שחייב באחריותם חייב, מכל מקום מדברי רבי שמעון כאן שחולק עליו, משמע שלדעת תנא קמא פטור בכל הקודשים. עכשיו מקשה הגמרא על הביור הזה בדברי רבי שמעון. מכדי הרי שמעינן לרבי שמעון, שמענו לדעתו של רבי שמעון שהוא התנא במשנתנו, דאמר, לגבי גנב ששחט בהמה ונמצאת טריפה, כאמור לעיל בדף עין עמוד א', שפטור על השחיטה הזו מתשלומי 4 ו-5, זאת משום ששחיטה שאינה ראויה לאכילה, לא שמה שחיטה, אינה נקראת שחיטה אף לעניין חיוב תשלומי 4 ו-5. ואם כן יהיה קשה, קודשים נמי, גם כשגנב טבח קודשים, הרי שחיטה שאינה ראויה לאכילה היא, שקודשים שנשחטו חוץ למקומם, דיינו חוץ לעזרה, אסורים באכילה, ומדוע מחייב רבי שמעון על טביחת קודשים שחייב באחריותם? רבי יוחנן מתרץ את הקושייה הזו, והאמוראים הביאו את דבריו בשתי גרסאות. כי עת הרב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר רבי יוחנן, אמר בשמו של רבי יוחנן תירוץ על הקושייה הזו, שכאן מדובר בשוחט תמימים מבפנים לשם בעלים, ששחט הגנב את הבהמה כמו שהיא תמימה, בלא מום, בתוך העזרה, לשם הבעלים. והיינו שהקורבן הוא קרב כדין והשחיטה היא ראויה, ולכן מחייב רבי שמעון על השחיטה הזו. ומה שמייתה הגמרא לאל בדף סמך וו עמוד ב' קורבנו ולא הגזול, דהיינו שאינו יכול להקריב קורבן גזול. מסביר התוספות ריד ששם מדובר לעניין שאין יכול הגזלן להקריבו לצורך עצמו, אבל אם הקריבו לשם הבעלים, עולה להם הקורבן לשם חובתם. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, והרי כששחט באופן הזה, חזרה קרן לבעלים, הרי זה כמו שהחזיר את הגניבה לבעליה, שהרי אף הבעלים אינם יכולים להשתמש בבהמה הזו, אלא להקריבה. וכיוון שהגנב היא קריבה לשמם של הבעלים, הרי זה כמו שהחזירה לבעלים, וגנב שהחזיר את הגניבה לפני שבאו העדים, אינו משלם כפל ואינו משלם 4 ו-5. מדרץ את הגמרא, אמר רבי יצחק בר אבין, כאן מדובר שנשפך אדם לאחר ששחטוה, ולא נזרק אדם על המזבח כדינו, ונמצא שלא עלה הקורבן לבעלים לשם חובתם, ולא חזרה הגניבה עליהם, ולכן צריך הגנב לשלם. ומכל מקום, כיוון שהייתה השחיטה כדין, הרי היא שחיטה ראויה וחייב עליה 4 ו-5. ולמרות שכיוון שנשפך אדם אסור הבשר באכילה, מכל מקום, כיוון שכששחט שחט כדין, והיה עומד אדם להיזרק, אז הדין הוא שכל העומד להיזרק כזרוק דמי, ונחשב הבשר כראוי לאכילה. והגמרא תבאר את הדברים בהמשך. גרסה נוספת בתירוץ רבי יוחנן, כי אתה רבין, כשבא רבין מארץ ישראל אל בבל, אמר בשם רבי יוחנן תירוץ על הקושייה הזו, שכאן מדובר בשוחט תמימים בפנים שלא לשם בעלים. והפירוש ששחט את הקודשים בתוך העזרה כדינם, אבל לא שחטם לשם הבעלים. או ששחט לשם הבעלים, אלא שלא שחט לשם קורבן שלשמו הוקדשו. כך אומר התוספות בדיבור המתחיל שלא לשם בעלים. והדין הוא שהקורבן כשר ומותר באכילה, אבל לא עלה לבעלים לשם חובתם. כפי שאומרת המשנה במסכת זבחים, בתחילת המסכת, בדף ב' עמוד א', שכל הזבחים שנזבחו שלא לשמן, כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובתן. ולכך שחיטה ראויה היא, ומכל מקום, לא חזרה הגניבה לבעלים שהרי צריכים להביא קורבן אחר לנדרם, ולכן חייב הגנב לשלם כפל וחייב לשלם תשלומי 4 ו-5. מביאה הגמרא תירוץ נוסף מדוע אין השחיטה נחשבת שחיטה שאינה ראויה, ואנחנו בדף ע"ו עמוד ב', וריש לקיש אמר, כאן מדובר בשוחט בעלי מומין בחוץ, בבהמה בעלת מום ששחטה הגנב מחוץ לעזרה כדינה, ולכך שחיטה ראויה היא וחייב עליה 4 ו-5. אומר התוספות בדיבור המתחיל בשוחט בעלי מומין בחוץ, שריש לקיש עצמו אינו סובר את כל מהלך הסוגיה כאן, כי ריש לקיש סובר שכל המשנה כאן מדברת באופן שהבעלים הם שהקדישו את השור בעוד שהיה ברשות הגנב. ולפי זה אין צריך לומר שרבי שמעון מדבר על אופן שגנב קודשים מבית הבעלים, אלא גם כאן מדובר באותו אופן שהבעלים הקדישו את הבהמה. ומכל מקום גם לדעת ריש לקיש שמדובר באופן זה, יש להקשות שהרי סוף סוף השחיטה אינה ראויה, ולכך הוא צריך להעמיד בשוחט בעלי מומין בחוץ. עכשיו רבי אלעזר מקשה על התירוצים שהביאה עכשיו הגמרא. תאי בי רבי אלעזר. רש"י מסביר שהלשון תאי בי זה לשון מריח בקנקן. ובמסכת עירובין בדף סמך וו עמוד א' אומר רש"י, כלומר מעיין ומחשב לדעת טעמו של דבר. ובעצם מדייק רבי אלעזר בתירוצים הללו ומקשה. לתירוצו של רבין בשם רבי יוחנן קשה, וכי שחיטה לבדה מטרת הקורבן באכילה? ועלו זריקה של אדם כדין היא זו שמטרת אותו באכילה. ולפני הזריקה של אדם אסור עדיין לאכול מבשר הקורבן. ואם כן בשעת השחיטה עדיין שחיטה שאינה ראויה היא. ולתירוצו של ריש לקיש קשה, וכי השחיטה מטרת לקורבן בעל מום באכילה? ועלו הפדיה היא זו שמטרת אותו באכילה. ומדובר שהייתה בהמה בעלת מום קודם שהוקדשה, שבאופן זה ניתן לפדותה אף לאחר השחיטה. ולמה? כי אם היא הוקדשה ביותה תמימה ולאחר מכן נעשית בעלת מום, אי אפשר לפדותה משנשחטה לדעת ריש לקיש במסכת תמורה דף למד ב' עמוד ב'. לפי שצריך שתהיה בהמה בעמדה והערכה. צריך לשום אותה. ולאחר השחיטה אינה יכולה לעמוד. אבל כשהייתה בעלת מום קודם שהוקדשה, מודה ריש לקיש, שלא צריך שתהיה עמדה והערכה. ואם כן בשעת השחיטה קודם שפדו את הקורבן עדיין שחיטה שאינה ראויה היא, מתרץ לגמרא את קושיותיו של רבי אלעזר, ואומרת, השתמית איתי, הדה רבי שמעון, נשמט מרבי אלעזר, מה שאמר רבי שמעון. אומר רבי שמעון, במסכת פסחים דף י' ג' עמוד ב', וכן במסכת מנחות דף ע' ת' עמוד ב', ובמסכת קריטות דף חב ד' עמוד ב', ובמסכת תמורה דף חב ב' עמוד ב', כל העומד לזרוק כזרוק דמי, כל דם העומד להיזרק, דינו כאילו כבר נזרק, וכל העומד לפדות, כפדוי דמי, כל בהמה עומדת להיפדות, דינה כאילו כבר נפדתה. ולכך אף שעדיין לא נזרק אדם ולא פדו את הבהמה, שחיטה ראויה היא. ואין הכוונה שכיוון שכל העומד לזרוק כזרוק דמי מותר את הבהמה באכילה גם לפני הזריקה והפדיעה. כי הפסוק אומר בפירוש, ודם זבחיך יישפך על מזבח השם אלוקיך, והבשר תאכל. ומכאן למידים שאין הבשר נאכל אלא לאחר שנזרק אדם. אלא עיקר הכוונה לומר שכיוון שעומדת הבהמה, להיזרק דמה ולהתירה באכילה או לפדותה ולהתירה באכילה, אין לקרוא על הבהמה הזו בהמה שאינה ראויה לאכילה או אוכל שאינו ראוי לאכילו לאחרים. שרי כיוון שעומד לזרוק את אדם ולהתירו, נחשב זה כאוכל הראוי למרות שעכשיו אכן הוא לא ראוי. כך מסביר השיטה המקובצת. ומביאה הגמרא היכן מצאנו שאמר רבי שמעון כן. כל העומד לזרוק כזרוק דמי יש ללמוד ממה דתניא ממה ששנינו בברייתא לגבי טומאת אוכלים. לדעת הנקמה במסכת בכורות דף ט' עמוד ב', כל אוכל מטמא טומאת אוכלין, אף שאינו ראוי באכילה מחמת איסורו. ולדעת רבי שמעון, כל אוכל האסור בהנאה אינו מטמא בטומאת אוכלים, משום שנאמר בספר ויקרא פרק י"א פסוק ל"ד, מכל אוכל אשר יאכל, אוכל שאפשר להאכילו לאחרים קרוי אוכל, אך שאינו יכול להאכילו לאחרים, אינו קרוי אוכל לעניין תומת אוכלין. רבי שמעון מודה שאוכל שהיה לו שעת היתר לאכילה, אף שלאחר מכן נאסר באכילה ובהנאה, הרי הוא מתמת תומת אוכלין, שכיוון שירד עליו תורת אוכל, שוב אינו עולה ממנו. אם כן, נאמר שמה שרבי שמעון אומר, יש נותר שהוא מתמת תומת אוכלין. אותם קורבנות הנפסלים באכילה ובהנאה אחר שעבר עליהם לילה אחד, כגון קודשי קודשים או קורבן תודה הנאכלים ליום השחיטה בלבד והלילה שלאחריו, יש פעמים שאף שנאסר הבשר, מכל מקום הוא מטמא בתאומת אוכלין, שאם ייגע בו שרץ יהיה טמא, ואם ייגע בו אחר כך אוכל אחר, יטמא. כי לעניין הבשר עצמו אין אף כמינה במה שנטמא, שהרי גם בלא שנטמא הוא אסור בהנאה. יש נותר שכיוון שנאסר בהנאה אינו מטמא תאומת אוכלין, כדין כל איסורי הנאה שאינם מטמאים לדעת רבי שמעון. ומברר את הברייתא כיצד היא החלוקה הזו, לן לפני זריקה, אם נאסר קודם שנזרק דמו על המזבח ביום, ונסביר, זריקת הדם על המזבח אינה כשירה אלא ביום, ואם לא נזרק עד שקיעת החמה, נפסל הקורבן, כמו שאומרת הגמרא במסכת זבחים דף נ"ו עמוד א'. אם כן, אם נאסר קודם שנזרק דמו על המזבח ביום, הרי הוא איסור הנאה שאינו מטמא תומת אוכלין. אבל אם נאסר בנותר לאחר זריקה, לאחר שכבר נזרק דמו על המזבח ביום, הרי זה מטמא תומת אוכלין, שכיוון שנזרק דמו והיה מותר באכילה, ירד עליו תורת אוכל באותה שעה, ואף שנאסר לאחר מכן אינו עולה ממנו. וקיימלן, ומקובל בידינו בביאור הברייתא, מהי לן לפני זריקה? מה הביאור במה שאמר רבי שמעון לן לפני זריקה? אין הכוונה של לן לפני זריקת הדם על המזבח ממש, אלא אם לן קודם שנראה לזריקה, קודם שהייתה אפשרות כלל לזרוק את הדם, שדווקא באופן זה אינו מטמא תאומת אוכלין, כפי שהתבהר להלן. וכן מה שנאמר לן לאחר זריקה, לאו דווקא אם אכן נזרק הדם על המזבח, אלא אף אם לן לאחר שנראה לזריקה, לאחר שהייתה אפשרות לזרוק את הדם, גם אם בפועל לא נזרק הדם, די בכך, בכדי שיתמא תאומת אוכלין. ולפי הביאור הזה, אף אם לא לן הבשר ועבר עליו הלילה, כיוון שלא נזרק הדם, בכך נאסר הבשר. והלינה הכוונה, מה שלן הדם בשעת שקיעת החמה שלא נזרק על גבי המזבח. ומבארת הגמרא, קודם שנראה לזריקה לן מהי, מהו האופן שלא הייתה אפשרות כלל לזרוק את הדם? באופן דלא אביה שעות ביום למזרקי. לא היה די זמן ביום שבו נשחט הקורבן להספיק ולזרוק את הדם. משום, דשחתי הוא שחט את הקורבן סמוך לשקיעת החמה, ולכך אינו מטמא תאומת אוכלין. מה שאמר שאם לאחר שנראה לזריקה לן, הרי הוא מטמא בתאומת אוכלין, זה באופן דאביה לשעות ביום למזרקי. שהייתה שעות ביום שנשחט להספיק לזרוק את הדם, וכגון שלא נשחט כל כך סמוך לשקיעת החמה, ולכך מטמא תאומת אוכלין, גם אם בסופו של דבר לא נזרק הדם באותו יום, ומשום כך נאסר הבשר. כי כיוון שהיה ראוי לזרוק את הדם והיה מותר באכילה, ירדה עליו בכך תורת אוכל. אם כן, ממה שסובר רבי שמעון שכל שהייתה שעות לזרוק את הדם, כבר ירדה עליו בכך תורת אוכל, על מה מבואר מכאן שסובר רבי שמעון, כל העומד לזרוק כזרוק דמי, כל דם העומד הוא מוכן להיזרק, הרי הוא כאילו כבר נזרק, ולכן עכשיו הבשר, כמו שכבר נזרק עליו הדם וראוי לאכילה, למרות שבפועל לא נזרק הדם ולא הותר באכילה. ומה שאמרנו שכל העומד לפדות כפדוי דמי, יש ללמוד זאת מן הברייתא הבאה. נתניה שנינו בברייתא, רבי שמעון אומר, פרה, והכוונה לפרה אדומה, מטמא תאומת אוכלין, שאם ייגע בשרץ נטמאת בתאומת אוכלין. ואם אחר כך ייגע בה אוכל, האוכל יהיה טמא. ואף שהפרה אסורה בהנאה, ולדעת רבי שמעון כל איסורי הנאה אינם מטמאים תאומת אוכלין, מכל מקום. הואיל והייתה לה שעת הכושר, כיוון שלאחר שנשחטה הייתה שעה שהייתה יכולה להיות מותרת באכילה, ירדה לה באותה שעה תורת אוכל, ושוב אינה עולה ממנה, למרות שעכשיו אינה יכולה להיות מותרת. והיינו, שעתה אי אפשר כבר לפדותה, ונמצא שמעתה אסורה בהנאה ואין אפשרות כלל להתירה. אבל כיוון שלפני כן היה אפשר לבדותה, באותה שעה ירדה עליה תורת אוכל, ושוב אינה עולה ממנה, למרות שעכשיו אינה יכולה להיות מותרת. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, פרה מתמה תומת אוכלין, התוספות הראשון בדף עין זין עמוד א', מדוע עכשיו אי אפשר לבדותה? הרי רבי שמעון סובר במסכת שבועות בדף י' עמוד א', שפרה אדומה קודשי בדק הבית היא, ולא קודשי מזבח. ולדעתו שם, קודשי בדק הבית נפדים אף לאחר שחיטתם. אם כן, מדוע אי אפשר לבדות את הפרה אף לאחר שחיטתה? תרצים התוספות שאכן לאחר שחיטתה אפשר עדיין לבדותה. מה שמשמע כאן שאי אפשר לבדותה, היינו לאחר שהיזו את דם הפרה, שמסתבר שהלאחר ההזעה כבר אין אפשרות לבדותה, כיוון שנעשה בה כעין עבודה שהיזה מדמה שבע פעמים. אף על פי כן, מתמה תומת אוכלין, משום שהייתה לה שעת הכושר קודם ההזעה. שואלים התוספות שאם כן, אף קודם ההזעה אי אפשר לבדותה, שהרי לדעת רבי שמעון כל העומד להזות כמוזה דמי, ונמצא שלא הייתה לה שעת הכושר. תרצים התוספות, שכל עוד שלא נתקבל אדם בקוס, אין עומד אדם להזות, ולכך אפשר לבדותה, ונמצא שהייתה לה שעת הכושר. ולמרות שפרה אדומה מתמת אדם ובגדים מצד עצמה, גם בלא שתקבל תומת אוכלין, וכל שכן שמתמת אוכלין ומשכין, מוסיף רבי שמעון, שמקבלת גם תומת אוכלין, והנפקא מינה בזה, שאם נמצא עליה בצק פחות מכביצה, שזה שיעור של קבלת תומה, מצטרף בשר הפרה אדומה להשלים שיעור כביצה לבצק, ובכך יקבל תומה ויתמי אוכלים אחרים שנגעו בו, אף שלא נגעו בבשר הפרה. ואילו התוספות בדיבור המתחיל פרה, מתמה תומת אוכלין, התוספות השני בעמוד, מסבירים שפרה מצד עצמה מתמת רק את העוסקים במלאכתה ולא בנגיעה בה. ומוסיפים התוספות, שלמרות שבמסכת נידה דף נון א' עמוד א', נאמר שדבר ש... מתמה בסופו תומה חמורה, מתמה תומת אוכלין ומשכין מתחילה גם בלא הכשר תומה ובלא שיגע בו שרץ. ואם כן, פרה שמתמת את המתעסקים בתומה חמורה, תתמה אוכלין ומשכין, אף שלא הייתה לשעת הכושר, תרץ ריבה תוספות, שלא אמרו כן אלא בדבר שהוא אוכל, אבל בדבר שאינו אוכל אינו מתמה כלל אוכלין ומשכין, אף שסופו לתמה תומה חמורה. ולכך, אם לא הייתה לפרה שעת הכושר ולא הייתה אוכל, לא הייתה מתמה. עוד מתרצים התוספות בשם ריש, אם הפרה עצמה נטמאה, נפסלת בכך מדין פרה אדומה. וזהו חידושו של רבי שמעון, שכיוון שהייתה לשעת הכושר, מקבלת תומה ונפסלת. אם כן, נחזור עוד פעם על דברי הברייתא, שהגמרא רוצה להוכיח ממנה שכל העומד לפדות כפדוי דמי. נאמר בברייתא שרבי שמעון אומר שפרה אדומה מתמה תומת אוכלין, דהיינו שמיגה בשרץ נטמת בתומת אוכלין. אם אחר כך ייגע באוכל, יהיה האוכל תמה. ואף שהפרה אסורה בהנאה, ולדעת רבי שמעון כל איסורי הנאה אינם מתמים תומת אוכלין, מכל מקום הועיל והייתה לשעת הכושר, כיוון שלאחר שנשחטה הייתה שעה שהייתה יכולה להיות מותרת באכילה, ירדה לה באותה שעה תורת אוכל ושוב אינה עולה ממנה, למרות שעכשיו אינה יכולה להיות מותרת. ואמר ריש לקיש, בביאור דברי רבי שמעון, שהייתה לפרה אדומה שעת הכושר, משום שאומר היה רבי שמעון, פרה אדומה שמצאו בית דין פרה אחרת נאה ממנה, נפדת, מצווה לפדותה ותיצא לחולין, ויקחו במקומה את הפרה הנאה, אף שהפרה הראשונה נמצאת על גבי מערכתה, כבר נשחטה כדינה על גבי מערכה של עיצים. וצריך לציין שכל קורבן אחר אי אפשר לפדותו לאחר שנשחט, לפי שאינו בעמדה והערכה. אמרנו שהכהן צריך לשום, כמה שווי הפרה שרוצים לבדות, כמה שווי הקורבן שרוצים לבדות, וכאשר הוא כבר שחוט, הוא לא יכול לעמוד לפני הכהן שיעריך אותו. אבל בפרה אדומה סובר רבי שמעון שקודשי בדק הבית היא ולא קודשי מזבח, ולדעתו בקודשי בדק הבית, אין את הדין הזה שצריך שתהיה בעמדה והערכה. ולכן אפשר לבדותה גם לאחר שחיטה. אם כן מבואר שכיוון שהיה אפשר לבדותה אף שלא פדוע, ירד עליה בכך תורת אוכל. אלמה מוכח מכאן שסובר רבי שמעון, כל העומד להיפדות כפדוי דמי. והפרה הזו נחשבת כעומדת להיפדות, שהרי אומר הרמב"ן, נמצא אחרת נאה אמנה מצווה לפדותה. ולכן חל פה הכלל, כל העומד להיפדות כפדוי דמי. חוזרת עכשיו הגמרא לתירוצי רבי יוחנן ורשלקיש לאל בדף ע"ו עמוד א', מדוע שחיטת הקודשים שנגנבו מבית הבעלים אינה שחיטה שאינה ראויה? שתרץ רבי יוחנן שמדובר בקודשים תמימים ששחט אותם בעזרה כדין. ולעיל בדף ענבב עמוד א' הובאו בדברי רבי יוחנן שתי גרסאות בתירוצו. או שלאחר השחיטה נשפח אדם, או ששחט שלא לשם הבעלים. ריש לקיש תירץ שמדובר בקורבנות בעלי מומין ששחטה מחוץ לעזרה. מבררת הגמרא, מדוע לא תירץ כל אחד כדברי השני? מבררת הגמרא ביש, למה דבר זה מובן, מדוע רבי יוחנן לא אמר כרבי שמעון בן לקיש שמדובר בבעלי מומין? משום, דקבאי לעוקמה למתניתין, אפילו בתמימין, רבי יוחנן רצה להעמיד את המשנה, אפילו בתמימים שאינם בעלי מום, ששחטם כדינם בפנים, לא רצה להעמיד את המשנה שהיא מדברת בבעלי מומים, שזהו תירוץ דחוק. אבל ודאי רבי יוחנן מודה שאף בבעלי מומים, הדין הוא כך. אלא ריש לקיש שהעמיד בבעלי מומין, מה איתה מה לא אמר כרבי יוחנן? מדוע לא תירץ כרבי יוחנן שמדובר גם בגונב קורבנות תמימים ושחטם בפנים כדינם? בערת הגמרא אמר לך, יוכל ריש לקיש לתרץ ולהסביר לך, לכך אין להעמיד בשוחט תמימים בפנים? לפי שנאמר בסמיכות בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ז, ותבחו ומחרו, יש להקישם להשוותם זה לזה. כל איכה דאיתי במחירה, איתי בתביחה. כל מקום ששייך בו האופן של מחירה, שאם ימכור, יתחייב בתשלומי ארבעה וחמישה, חייבים בו גם על התביחה. וכל איכה דלייטה במחירה, בכל מקום שאין שייך בו האופן של מחירה, לייטה בתביחה, אין חייבים בו אף על התביחה. ומה ששנינו לאל בדף עין עמוד א' שגנב ומחר בשבת חייב, למרות שאם טבח בשבת הוא פטור, כפי שאמרה הגמרא לאל בדף עין ד' עמוד ב', התשובה היא משום שישנו בתביחה ביום חול, ולכן זה נקרא שאם ישנו במחירה, ישנו גם בתביחה. עוד מבאר תוספות רבינו פרץ, שגם בשבת יש אופן בתביחה שיהיה חייב, ואופן ששלח אחר לטבוח, כפי שאמרה הגמרא לאל בדף עין א' עמוד א', שלגבי תשלומי ארבעה וחמישה יש לחייב את המשלח, ואילו לעניין איסורי שבת, השליח חייב ולא המשלח, כי הרי אין שליח לדבר עבירה, ולכן חייב על מחירה. אומר לך ריש לקיש, והני קודשים, קודשים אילו שהם תמימים, הואיל דחי מזבין קודשים לא אביה מחירה, כיוון שאם ימכור את הקודשים אין המחירה חלה, שהרי קודשים תמימים אינם יוצאים לחולין, לכך ליתנאו בתביחה, אין חייבים בהם גם לא על התביחה, ולכן לא העמיד ריש לקיש את המשנה בתמימים. לעומת זאת, קורבן בעל מום שחלה בו המחירה וחייב עליה תשלומי ארבעה וחמישה, חייב בו גם על התביחה. ולדעת רבי יוחנן, אין מקישים, אין משווים את התביחה למחירה וחייבים על התביחה, גם במקום שאין חייבים על המחירה. ולכן רבי יוחנן העמיד גם בשוחט תמימים בפנים. אומרת הגמרא, ואז דו לטעמיו, רבי יוחנן וריש לקיש הולכים במחלוקתם זו לשיטתם שנחלקו במקום אחר. דאיתמר, גנב המוכר בהמה טריפה, לדברי רבי שמעון הפוטר על טביחת טריפה כאמור לעיל בדף עין עמוד א', משום שזו שחיטה שאינה ראויה. רבי יוחנן אמר חייב על המחירה, וריש לקיש אמר פטור על המחירה. ומה ביאור מחלוקתם? רבי יוחנן אמר חייב על המחירה, אף על גב דלייטה בתביחה, איתי במחירה. למרות שאינו בתביחה, שהרי פטור עליה לשיטת רבי שמעון מכל מקום, ישנו במחירה שאין התביחה והמחירה תלויים זה בזה. ריש לקיש אמר פטור על המחירה, כי כיוון דלייטה בתביחה, כיוון שלשיטת רבי שמעון פטור על התביחה, לייטה במחירה, גם אינו חייב במחירה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף עין וו ממסכת בבא קמא עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, לרבי שמעון, שקודשים שחייב באחריותם ברשותו הם, האם כאשר הקדיש הגנב וטבח חייב בתשלומי ארבעה וחמישה ומדוע? שאלה שנייה, האם הקדש הוא כמחירה לעדיות ומדוע? שאלה שלישית, הגונב הקדש מבית הבעלים וטבחו, מה דינו ומדוע? שאלה רביעית, לרבי יוחנן, כיצד ייתכן שטביחת הגנב בקודשים תיחשב שחיטה ראויה לרבי שמעון? שאלה חמישית, כיצד לריש לקיש ייתכן כן? והשאלה האחרונה, לרבי שמעון, האם נותר שלן בלילה מטמא טומאת אוכלין? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום שני, י"א במנחם אב תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה את דף עין וב ממסכת בבא קמא. אנחנו נושאים ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב י"ב במנחם אב תשע"ו, ונלמד את דף עין זין ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילה דמיטב, עלינו ועל כל בית ישראל, מי נותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.